בבא קמא דף קז, מתחילים בעזרת השם, דף קו עמוד ב, שורה שלישית מלמטה, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, עשיר ניגש אל איזה אחד, האדם הזה נראה לו כמו שהוא אדם נאמן, העשיר מוציא מהתיק שלו שתי מרגליות, ומבקש מאותו אחד, אתה מוכן בבקשה לשמור לי עליהם? אבל האדם מוכן לקבל על עצמו לשמור. אתה רוצה שאני אשלם לך? אותו אחד מעמיד פנים כאילו איזה צדיק, איזה אדם נאמן, הוא אומר לעשיר, אם אני כבר עושה מצווה, שתהיה בשלמות, לא רוצה לקחת על זה את השלום. אז הוא שומר חינם. מגיע הזמן שצריך להחזיר את הפיקדון, אז מתברר את הצדקות של אותו אדם שעשה את עצמו כמו שהוא צדיק. העשיר פונה אליו, אתה יכול בבקשה להחזיר את המרגליות שאתה שומר עליהן? אז אותו אחד אומר לו, תראה, מרגלית אחת, הנה, זאת המרגלית שלך, תיקח אותה. אבל מרגלית אחרת נגנבה. נגנבה, מה אני יכול לעשות? אני סך הכל שומר חינם, אני פטור בגנבה ועבידה. הוא טוען טענת גנב בפיקדון. אינו חייב, לפי דעת הראש, הכוונה שבועה, רק במקרה שלנו, שעל יעלום אחד, על מרגלית אחת, הוא מודה, והוא נותן אותה מפקיד לעשיר, ורק על המרגלית השנייה הוא טוען שהיא נגנבה, עד שיקפור במקצת ויודה במקצת. מה הייתה, מה? דאמר קרא, הפסוק אומר, בפרשה הזאת של טוען טענת גנב, אשר יאמר כי הוא זה הכוונה, אין לך בידי כי אם את זה. דיינו הוא מודה בחלק, מרגלית אחת הוא אומר לו, כן, באמת כך, זה שלך, אבל על השנייה הוא טוען שהיא נגנבה. ורבי יוחנן פליגה עד רבי חייא בר יוסף. דאמר רבי חייא בר יוסף, המילים האלה אשר יאמר כי הוא זה שנכתבו בשומר, עירוב פרשיות כתוב כאן, ערבבו את המילים האלה בפרשה אחרת. היא הייתה צריכה להיות כתובה בפרשת אם כסף תלווה את עמי, זה מדבר בכלל על הלוואה. וככתיב כי הוא זה המלווה הוא דכתיב. זה מה שידוע בעולם התורה, מודה במקצת. אחד הלווה כסף לשני, הוא מבקש ממנו את הפיראון, אז אותו אחד מודה, חלק אני חייב לך, אבל חלק השני הוא לא מודה. ועל זה באמת, הוא חייב שבועה רק אם על חלק מהתביעה הוא מודה. אבל שומר שכופר אפילו הכל, אומרים לו, הבאתי לך שתי מרגליות בדוגמה שהבאנו. איפה זה? גם אם הוא יאמר שתי המרגליות נגנבו, הוא יהיה חייב שבועה. ואם תשאל, מה ישנה מלווה? למה באמת לפי רבי חייא בר יוסף, רק במלווה, אנחנו אומרים שהוא חייב שבועה רק אם הוא הודה במקצת? כמו דבריו של רבא, במקום אחר. דאמר רבא, מפני מה אמרה תורה, מודה במקצת הטענה היא שווה. למה כשפונים לאחד, אתה חייב לי נאמר 1,000 דינרים, והוא מודה ואומר על 500, למה מחייבים אותו שבועה, ולא נחשיב אותו כמו משיב אבידה, בזה שהוא מסכים לפחות 500 לתת? כי חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. המלווה נתן לך הלוואה, אתה לא תעיז פניך בפניו לומר לו לא הלוות לי. והי, אותו לווה שמודה במקצת, אין לו כרגע כסף. ובכולי בית נכפרי, אם הוא היה מעיז, הוא היה כופר בהכל. והי דלא כפרי, הסיבה שהוא לא כופר בהכל, משום דאין אדם מעיז פניו, הוא לא מעיז. פניו בפני מי שעשה לו טובה ונתן לו הלוואה בשעת דוחקו, אז אתה לא מחשיב אותו כמו שהוא משיב אבידה. לא הייתה לו ברירה אחרת, הוא היה חייב להודות. ולרבה היה קשה, אם חושדים בו שהוא רוצה לכפור בממון, איך נאמין לשבועה שהוא נשבע? הוא נשבע שבשביל להכריח אותו להודות בהכל, משביעים אותו, אתה אומר שאתה חייב רק 500 ו-500 אחרים לא. תשבע שאתה לא חייב את ה-500 האחרים. מה זה יעזור שהוא ישבע? הרי חשוד שהוא בא לכפור בהכל, ולא לשלם כלום, וכל מה שהוא מודה זה רק שהוא מתבייש בפני בעל חובו, אז אם הוא חשוד על גזלת ממון, הוא גם חשוד על שבועת שקר. מבאר רבה, ובכולי באי דלא דלי, מכיוון שהוא לא יכול לכפור בכל החוב, הוא היה רוצה להודות בכל ההלוואה. והיידי כפר לי במקצת, מה הסיבה שהוא כופר בחלק? זה לא בגלל שהוא חשוד על גניבת ממון, אלא סבר, אם הודינה לי בכולי, תבע לי בכולי. אם אני יודע לו שאני חייב לו את כל הכסף, הוא יבקש ממני שאני אשלם לו את זה, וכרגע אין לי. השתמית לי מיה אשתה, אני השתמית לי לפרות עכשיו, ואני כפור בחלק, הוא אומר על עצמו שהוא כפור בחלק, שהוא כרגע לא יכול לשלם, הוא יגיד שהוא לא חייב את זה. אבל לא בגלל שהוא באמת לא רוצה לשלם, והוא גם לא ישלם בעתיד, אלא עד אהבו לי זוזי, כשהזדמנו לי מאות, הוא פרנה, אני אפרע לו וישלם לו את החוב. ולכן לא נקרא חשוד על הממון, כי הוא לא רוצה לגזול את המלווה, אלא הוא דוחה אותו כרגע עד שיהיה לו מאות. ילקח אומר רבא, רמה רחמנה שבועה אלווה, התורה הטילה עליו שבועה, כי איך ידע לו די אלי בכולי, כדי שהוא יודע לו בהכל. הוא יודע באמת, אבל כשהוא כופר הכל, הוא נאמן והוא פטור משבועה. כי אם זה לא היה אמת שהוא פטור מהכל, ואם זה לא היה נכון הכפירה שלו, הוא לא היה מעיז לכפור לגמרי בבעלי חובות, בבעל חובו. וכל זה דווקא אגבי מלווה הוא דעיקה למימר אחי. לגבי מלווה שאפשר לומר שבלי שהוא הודע במקצת, אם הוא היה כופר הכל היינו מאמינים לו, כיוון שהוא אינו מעיז לכפור במלווה שעשה לו טובה. אבל גבי פיקדון שהוא קיבל עליו לשמור, הרי המפקיד לא עשה לו טובה. אם כבר מישהו כאן עשה טובה, זה השומר. לכן מעיז ומעיז לכפור. לכן, ודאי שהתורה מחייבת אותו להישבע, אפילו כשהוא כופר בהכל. הפסוק כי הוא זה, שאומרים שהוא צריך להודות במקצת בשביל לחייב אותו שבועה, חייבים לעקור מפרשת שומרים לפי דעתו ולהעמיד בפרשת מלווה. מביאה הגמרא תנאי רמי בר חמא, הוא שנה ברייתא, לפי איך שהסברנו את דעת רבי יוחנן, כמו דעת הראש, אז בעצם דבריו הם כמו הברייתא שנאמרו כאן על ידי רמי בר חמא. ארבעה שומרים שכשבאים לבקש מהם את הפיקדון, הם טוענים שהם פטורים מלתת את הפיקדון, אז הם צריכים כפירה במקצת והודעה במקצת. הם לפחות בחלק צריכים להודות, כדי שנחייב אותם שבועה. ואלו הן כל הארבעה שומרים. שומר שקיבל עליו לשמור על הפיקדון בחינם, והשואל שלוקח את החפץ להשתמש בו, שומר שכר שמקבל תשלום, הוא נושא שכר על השמירה, והסוחר שמשלם שכירות על הזמן שמשתמש עם החפץ. אמר רבא, מהי טעמא דרמי בר חמא? מניין הוא לומד שבכל ארבעה שומרים נאמרה ההלכה הזאת שהוא צריך להודות במקצת. בשומר חינם, במפורש, בעד יכתיב, בי כי הוא זה, שהוא צריך להודות על חלק מהתביעה. שומר שכר, לומדים גזירה שווה. כתוב בשומר חינם, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. וכתוב בשומר שכר, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור. אז לומדים נתינה נתינה בגזירה שווה משומר חינם, שכמו ששומר חינם צריך להודות במקצת, גם שומר שכר צריך. ולגבי שואל, תחילת הפרשה של שואל מתחילה עם האות ו' והיא כתובה מיד אחרי שומר שכר. למה כתוב ו'? זה תוספת. וכי ישאל איש מאים רעהו, הו' בתחילת הפרשה מוסיף על עניין ראשון, שמכיוון שזה כתוב אחרי העניין הראשון שכתוב לפני כן שומר שכר, אז ההמשך של שואל כתוב וו בהתחלה כדי ללמד אצלו גם שצריך הודעה במקצת כדי שיהיה חייב שבועה. בסוחר לא צריכים דרשה מיוחדת, כי ההלכה של סוחר יש שתי דעות כמו מי הוא, האם הוא כמו שומר חינם או כמו שומר שכר. אי לפי המנדה אמר שדינו כמו שומר שכר, אז היינו שומר שכר שלומדים גזרה שווה נתינה נתינה משומר חינם. ואי לפי המנדה אמר שדינו כמו שומר חינם, אז היינו שומר חינם, ששם במפורש כתוב שהוא צריך להודות במקצת. ואמר רבי חייא בר יוסף הלכה נוספת. שומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב ממנו. טוען טענת גנב בפיקדון. והוא נשבע שזה נגנב ממנו. אם בסוף מתברר שהוא עצמו הגנב, הוא אמור לשלם כפל. אינו חייב כפל עד שישלח בו בפיקדון יד. למשל שהוא עשה מלאכה בפיקדון לפני שהוא נשבע. כך מחדש רבי חייא בר יוסף. אבל אם אותו שומר חינם לא עשה מלאכה בפיקדון, לא שלח בו יד, והוא נשבע לשקר שהפיקדון הזה נגנב, ומתברר שהוא עצמו הגנב, הוא לא ישלם כפל. מה הייתה? ממניין רבי חייא בר יוסף לומד את זה? כי כתוב שם, ונקרב בעל הבית אל האלוקים, ונקרב הכוונה לשבועה, כמו שדורשים על הפסוק הזה, אל האלוקים הכוונה אל הדיינים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מכלל, לומדים מזה, די שלח ביד, מחייב. אם הוא שלח ידו במלאכת רעהו, אין לו מה להישבע שהפיקדון נגנב ממנו. כי זה שהוא שלח יד בפיקדון, מחייב אותו אפילו בגניבה. זה שהוא טוען שהפיקדון נגנב ממנו, אם לפני כן הוא השתמש בפיקדון, אפילו שעכשיו זה נגנב ממנו, יצטרך לשלם. ולכן הוא נשבע שהוא לא שלח יד, וזה נגנב ממנו. למאמרה זה בא לומר לנו, שמה שכתוב שם בהמשך, אשר ירשיעון אלוקים, אם הדיינים מרשיעים אותו, ישלם שניים לרעהו, זה נאמר על המקרה הזה, שהוא בסוף מתברר שהוא שלח ביד הסכינן, שבית דין מצאו אותו שכן הרשיעו אותו, שהוא כן שלח יד, הוא נשבע לשקר שהוא לא שלח יד, ומתברר שהוא כן שלח יד, ורק אז הוא מתחייב כפל על זה שהוא טען שהפיקדון נגנב ממנו. כך דעתו של רבי חייא בר יוסף. אמר לו רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן חולק על זה. הכי אמר רבי יוחנן, אפילו בעומדת על איבוסה, זאת אומרת, אם הפיקדון זה בהמה, והיא עומדת על המקום שממנו היא אוכלת, והוא לא שולח ביד, על זה שנינו שאם הוא טען טענת גנב, הוא יהיה חייב כפל. זאת אומרת, יש ויכוח בין רבי יוחנן לרבי חייא בר יוסף. אדם טוען טענת גנב, והוא לא שלח יד, האם הוא חייב כפל כשמתברר שהוא נשבע לשקר? לפי דעת רבי חייא בר יוסף, הוא לא יהיה חייב כי הוא לא שלח יד, ולפי רבי יוחנן הוא כן יהיה חייב, כי אפילו אם הוא לא שלח יד, הוא חייב. אמר לרבי זירא לרבי חייא בר אבא, שאמר את הדברים בשם רבי יוחנן, האם דווקא בעומדת על איבוסה, כאמר רבי יוחנן שחייב כפל, אבל אם שלח ביד לפני השבועה, קנה אותה בתורת גזלה? זאת אומרת, אנחנו נאמר אולי, שרבי יוחנן בא לומר פה חידוש עוד יותר, שברגע שהוא משתמש, השומר משתמש עם הפיקדון, הוא גזלן, והפיקדון הופך להיות שלו, ואם כן, כיוון שהוא גזלן, אז אפילו אם אחר כך הפיקדון ייפסד באונס, הוא יהיה חייב, כמו כל גזלן שחייב לשלם, גם אם הגזלה נפסדה אצלו באונס. ואם כן, השבועה לא מעניה בי כלום, לא תועיל לחייב אותו כפל, כי ברגע שהוא טען שהיא נגנבה, כבר עמדה ברשותו להתחייב באונסין ונחשבת כמו שלו, ואם כן, הוא לא נחשב גנב על ידי הטענה הזאת, ואם כן, הוא ישלם רק קרן, אבל הוא יתחייב גם אם היה אונס, או דילמה, מצד שני אפשר לומר, אפילו עומדת על היבוסה, כאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן מדבר שהוא חייב כפל, אפילו שהוא לא שלח יד, וכל שכן שהוא שלח ביד, ודאי הוא יהיה חייב כפל, כמו ההבנה שאנחנו הבנו בהתחלה. אמר לרבי חייא בר אבא, לרבי זעירא, אם שלח בו יד וטוען טענת גנב, זו לא שמעתי מרבי יוחנן אם הוא חייב כפל. אז אני לא יכול להשיב לך בצורה מדויקת על השאלה המדויקת שלך, אבל יש דבר דומה ששמעתי שאפשר ללמוד מזה. כיוצא בו שמעתי ממנו הלכה, דאמר אסי אמר בשמו, בשם רבי יוחנן, שומר חינם שלא טוען שהפיקדון נגנב אלא נאבד, טוען טענת אבד. במקרה הזה הוא לא יהיה חייב כפל אם יתברר שהוא נשבע לשקר, אלא הוא ישלם קרן. הטוען טענת אבידה ונשבע, ואחר כך הוא חזר בו וטען טענת גניבה ונשבע, ובאו עדים והעידו שהוא בעצמו גנב את הפיקדון, הוא פטור מכפל. אף על פי שבסוף הוא טוען גם טענת גניבה שאמורה לחייב אותו כפל. מה הייתה? מה הסיבה? לאו, וכי לא נאמר משום דקנה, שהוא קנה את החפץ, התחייב עליו באונס בשבועה הראשונה, שנשבע שהפיקדון נאבד, ולכן אחר כך כשהוא טוען שזה נגנב, הוא כמו שהוא כופר בדבר שלו, והוא לא חייב על זה כפל, כי כל מה שחייבים אותו כפל זה על כפירה שהוא כופר בפיקדון של מישהו אחר. מהדברים האלה אפשר ללמוד, שגם כשהוא שלח ביד, בזה שהוא השתמש עם הפיקדון, הוא נחשב גזלן, והוא מתחייב על זה באונס, ולכן, כשאחר כך הוא יטען שהפיקדון נגנב והוא יישבע על זה, הוא לא יהיה חייב על זה כפל. אולי אפשר לדמות את זה להלכה הזאת של רבי יוחנן. אמר לי רבי זירא, לא, משהו פתור, כשהוא קודם כל טען שהפיקדון נאבד והוא נשבע על זה, אפילו שהוא אחר כך טען טענת גניבה ונשבע, זה לא בגלל שהוא קנה את החפץ התחייב באונס, אלא הואיל ויצא ידי בעלים בשבוע הראשונה. ברגע שהוא נשבע לבעלים שהפיקדון נאבד, אז הוא כבר יצא ידי חובה ביחס לבעלים שהוא לא צריך עכשיו להחזיר לו את זה. ואף על פי שהוא חזר וטען שזה נגנב, הוא לא היה מחויב להישבע פעם שנייה. כשהוא נשבע, זה לא היה שבועת הדיינים שמחייב את אותו כפל. מתי מחייבים טוען טענת גנב שנשבע כפל? כשזה שבועת הדיינים שחייבו אותו להישבע. אבל כאן שלא חייבו אותו, כי באיזשהו טען שזה נאבד, זה כבר הספיק. הוא כבר לא צריך לשלם. אז זה שהוא נשבע, זה שבוע שהוא נשבע על דעתו, וזה לא מחייב אותו כפל. התמר נמי, באמת כך נאמר, בשם רבי יוחנן. אמר רבי אבין, אמר רבי אילאי, אמר אילאי, אמר בשם רבי יוחנן. הטוען טענת אבידה בפיקדון. והוא אמור להיות פטור, רק הוא צריך להישבע, והוא נשבע. ואחר כך הוא חזר וטען טענת גניבה ונשבע. ובאו עדים. אתה יודע למה הוא פטור מכפל? מפורש כתוב כאן בשם רבי יוחנן שהסיבה היא יועיל ויצא ידי בעלים בשבוע הראשונה, וכמו שבאמת רבי זירא הסביר. מביאה הגמרא כעת דעה שלישית לגבי אדם ששלח יד בפיקדון שהפקידו אצלו. אמר רב ששת, שומר חינם שטוען טענת גנב בפיקדון, הוא טוען שהפיקדון נגנב ממנו, וכיוון שהוא שומר חינם הוא אמור להיות פטור. כיוון שלפני שהוא נשבע שלח בו יד, יהיה פטור מכפל. מה הייתה, מה ההסבר, למה באמת? הרי הוא הוסיף חטא על פשע, גם שלח יד וגם טוען טענת גנב, הוא אמור להיות פטור מכפל. הכי כמה רחמנה, כך אומרת התורה, שהדין של ונקרב בעל הבית אל האלוקים, הכוונה להישבע, אם לא שלח ידו, וכתוב בהמשך וגומר, אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים, אם לא שלח ידו, כתוב, דווקא כשלא היה שליחות יד הוא חייב כפל, אבל כאן במקרה שלנו הוא שלח ידו, ולכן הוא יהיה פטור מכפל, זה גזרת הכתוב. אמר לי רב נחמן לרב ששת, איך אתה אומר דבר כזה? והלא, שומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב ממנו, משביעים אותו שלוש שבועות, לא רק שבועה אחת, שלוש שבועות משביעים אותו. איזה שלוש שבועות? קודם כל הוא נשבע שבועה שלא פשעתי בפיקדון. אחרי זה שבועה שנייה שלא השתמשתי בה, שלא שלחתי ביד. ושבועה שלישית שכרגע אינה ברשותי. אם כן אומר רב נחמן, מה אליו וכי לא נאמר שהשבועה שהוא נשבע שלא שלחתי ביד דומיה היא דומה לשבועה שאינה ברשותי, שהוא נשבע שאינה ברשותו? מה השבועה שאינה ברשותי? כי מגל ימילת דעית ברשותי, שמתברר אחר כך שהוא טען טענת גניבה. ולכן הוא נשבע שהיא אינה ברשותו אלא היא נגנבה, אם מתברר בסוף שזה כן היה ברשותו הוא חייב כפל. כי זה בדיוק ההלכה של טוען טענת גנב שמתברר שהוא בעצמו גנב את מה שהוא טען שנגנב. אולי נאמר אף שבועה שהוא נשבע שלא שלחתי ביד, כי מגל ימילתא מתגלה בסוף שהוא כן שלח יד, שלח ביד, הוא יהיה חייב כפל, כי הרי הוא נשבע שאינה ברשותו והתברר שהיא ברשותו והוא בעצמו גנב את הפיקדון. אמר לרב ששת, לא, לא צריך לדמות את זה בצורה הזאת, אלא אפשר לדמות את זה בצורה אחרת. שבועה שלא שלחתי ביד, תדמה דום יד, שבועה שלא פשעתי בה. מה השבועה שלא פשעתי בה? אם היא כיגל ימילתא, שהוא כן פשע, זה פשע בה. ואם כן, בגלל הפשיעה שלו, הפיקדון נגנב. הוא יהיה פטור מכפל. למה? כי הרי הוא לא גנב בפועל. אתה תחייב אותו כפל כשמתברר שהוא הגנב, אבל אם הוא פשע בשמירה ולכן מישהו אחר גנב, לא תחייב אותו כפל. אף שבועה שלא שלחתי ביד, תדמה את זה לשבועה שלא פשעתי בה, לא לשבועה שאינה ברשותי. שבועה שלא שלחתי ביד, תדמה לשבועה שלא פשעתי בה. כמו ששם, כשמתברר בסוף שהוא כן פשע, הוא פטור מכפל, גם כאן, שבועה שלא שלחתי ביד, כי מגל ימילתא מתגלה בסוף, דשלח ביד, שהוא כן שלח ביד, הוא יהיה פטור מכפל, אפילו כשיהיה אצלו. אם כן נמצא שיש שלוש דעות, לפי רבי חייא בר יוסף, חיוב של טוען טענת גנב בכפל הוא רק כשגם שלח ביד לפני השבועה, לפי רבי יוחנן החיוב בכפל הוא בין אם הוא שלח יד ובין אם לא, ולפי רב ששת החיוב הוא דווקא כשהוא לא שלח יד בפיקדון. עד כאן דף קופזיין.